לא? לא, אתה... אנחנו בסדר, לא?
תוריד שם את הווליום.
כמה? לא, זהו, אנחנו... איפה? מה אתה מוריד? לא אפשר, תכף הוא מפסיק.
אה, הנה.
כן. פשוט מה שקורה, איתמר מאוד אוהב את המוזיקה.
פה זה שלי.
זה שלך. אתה הורדת אצלך?
כן.
הורדת גם אצלי, אבל סבבה.
כן, הורדת גם אצלו? יופי.
לא, זה מצוין.
קודם כל, שלום לכולם. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אנחנו לפני חג הפסח, חג המצות, שיהיה לכם פסח כשר. הגעתם למספר זוגי עם הסקסולוג דוקטור עידן מיליצ'ר ואיתי, הנומרולוג שוקי גבאי, ונמצא איתנו היום אורח בשם ארז רובין, שהוא תומך פריון בשיטת NLP, תכף הוא יסביר לנו על מה מדובר, ואני חושב שיהיה דו שיח מעניין בינו לבין דוקטור עידן מיליצ'ר, ש... מבין מאוד בנושא פריון, נכון? כאילו, זה, יש בזה, הסקס ופריון זה הולך ביחד.
אבא התליה.
מה זה, נו, מה עכשיו?
אחד קשור בשני.
אה, בסדר. עידן, יש כאלה שלא מבינים את המושג הזה, אתה מבין?
לא נורא, יש, כל יש אחד פר... מאיתנו שמול... נלמד דבר כזה או אחר. אני אלמד על מספרים, כן, ממך, ואתה עם... תלמד על ארמית ממני.
כן, 18-18.
חי חי.
כן, מישהי אמרה לי שאם אתה רואה בטלפון 22-22-18-18, כן, הספר הנחמד והיפה, כן?
כן,
נשים. אז זה סימן שמלאכים מדברים איתך. אז אנחנו גם נענה לכם לשאלות, כמובן.
הנה, שני המלאכים יושבים מולך.
נכון, נכון, אני מסכים. מה שאני רוצה להגיד לכם ש... אתם יכולים לשאול שאלות בכל תחום, בתחום הסקסולוגיה, בתחום הפריון, מה זה תומך פריון, עוד בעתידו, וכמובן גם בתחום של הנומרולוגיה, אנחנו מאוד מאוד נשמח, באמת מאוד נשמח, שתשתפו, איך אנחנו אומרים, ווין ווין? זה בסדר להגיד ווין ווין? יש בערמית? יש לך שפה בערמית? הנה אנחנו, כן. בואו נתחיל לשים שיתופים, תסלחו לנו שנייה, אנחנו הולכים לשתף, נשתף בקבוצות, נכון? כן, בקבוצות. לא, נשתף ב... תכף אני אשתף. אני אשמח שגם אתם תשתפו. טוב, בינתיים, עד שאני אשתף, אז דוקטור עידן מיליצ'ר, על מה אתה מדבר היום?
אמרנו שאני אתייחס למה שארז יגיד מהתחום שלי.
כן, בנושא. היום ארז מוביל?
היום ארז יוביל.
ארז יוביל, בסדר. אז ארז, מה הנושא שאנחנו, שעידן מיליצ'ר הולך לדבר היום?
אז אני אספר אולי קודם קצת על מי אני, מה אני ומה אני עושה.
רגע, רק תגיד לנו, רגע, שנייה, ממש, אני כבר אומר לך, על מה עידן הולך לדבר?
על מצבים בהם זוגות שמתחילים את חיי הנישואים שלהם, או הזוגיות המשמעותית שלהם, ומיד עם הקמת המשפחה, מתחילה הקוטביות המינית להתפוגג, ובעצם אחד הצדדים רואה את הצד השני הופך מדמות שמחוזרת בעצם לדמות משפחתית, ואז בעצם...
החשק המיני יורד.
בדיוק.
אז אנחנו מדברים על החשק המיני, כמובן שאני מאמין שיש לך עוד כמה סיבות, נכון? מעבר לסיבה שארז אמר עכשיו. ארז אומר מתוך איזשהו ניסיון של העיסוק שלך, נכון? אז בוא תספר לנו... הנה, הגעת את האורח, עוד מעט תשאלו אותך שאלות אולי, וגם, אז בבקשה, תגיד לנו מה התחום שלך.
אז אני הגעתי בכלל מעולם ההייטק. סיימתי את הצבא, התחלתי ללמוד, קצת טיול, קצת פה. איפשהו בגיל 40, שזה בערך לפני 8 שנים, החלטתי שאני עוזב את ההייטק, ונכנסתי לעולם ה-NLP.
לפני החתונה או אחרי החתונה?
במקביל.
במקביל לזה שפגשת בת זוג, שמאוד יכול להיות שבתוך מרכיב הגורש לגבר שלה צריך לעסוק בתחום של עסקי משפחה וגם להיות מטפל. יש סיכוי.
יכול להיות.
כי היא שינתה.
אני יכול להגיד
שזה בא מאוד. נשים מנתבות לנו את החיים.
זה הגיע מאוד מדחיפה ופרגון שלה.
נשאל
את עידן, כן. והתחלתי ללמוד את התחום, ובו בזמן החלטנו שאנחנו גם רוצים להגדיל את המשפחה שלנו, וניסינו וניסינו, דברים לא קרו. הגענו לטיפולי הפריה, חוץ גופים, וגם שם דברים נתקעו. סבב, שניים, שלושה, ארבעה.
כמובן אצל האישה.
כמובן. והבדיקות הרפואיות מראות שהכל תקין, פרופיל הורמונלי תקין, הכל בסדר, אין שום בעיה רפואית, ובכל זאת הדברים לא קורים. והתחלתי, תוך כדי הלימודים, לקחתי לעצמי את פרויקט הסיום שלי להקדיש לנושא הזה, והתחלתי לחקור וגיליתי מצבים שבהם נשים שלא הצליחו להיכנס להיריון, עברו איזשהו משהו, למשל, לקחו והביאו ילדים דרך פונדקאות, ואז תוך כדי ההיריון של הפונדקאית, הן נכנסו להיריון ספונטני, ואנשים אומרים, משהו השתחרר שם. והתחלתי לנסות למצוא איך אני מצליח לשחזר את הדברים האלה אצלי בקליניקה. ויצרתי איזשהו, שיטה. בניתי איזשהו תהליך.
שיטה קוראים לזה, נכון?
שיטה. ואשתי הסכימה להיות patient zero. וזה לא מובן מאליו, ובסופו של דבר נולדה לנו ביתנו הבכורה.
בעקבות התהליך שעשית עם אשתך.
שכן, אחרי כל כך הרבה מאוד...
בנושא פריון.
בנושא הפריון. אחרי מספר רב של סבבים לא מוצלחים, עבדנו ביחד וזה קרה.
יש לי, אם תרשה לי ארז, וסליחה שאני מתפרץ, יש לי רק שאלה אחת ואמירה אחת. השאלה, בת כמה זוגתך?
היא הייתה אז בת 37.
שזה חשוב בפני עצמו מבחינת...
פריון.
הפריון, היכולת להיכנס לפריון וזה, ציינת את הנושא ההורמונלי, הביוץ וכו' של האישה, בנושא של פריון, חשוב גם לציין שחשוב גם לבדוק את פריון הגבר, כי יש לא מעט גברים שהזרע שלהם לא מספיק טוב כדי להפרות, ולכן חשוב לבדוק את שני הצדדים, כל עוד זה נהנה וזו לא חסרה.
אמת, האמת היא שאנחנו היינו אחרי הבדיקות הללו, וכמובן קיצרתי קצת כדי לחסוך לסיפור.
כן, לא, אבל חשוב ששני הצדדים ייבדקו.
אחד משמעית, בדרך כלל הגבר הולך להיבדק ראשון, זה הבדיקה הכי פשוטה, הכי קלה, ואחר כך הולכים ועושים בדיקות נוספות. מה שקרה אחר כך, הייתה סקפטיות לגבי העניין הזה, כי כמובן שתמיד יש את עניין ההסתברות שדברים יקרו, ומיד לאחר מכן עבדתי עם אישה נוספת, שבעצם הייתה בת 45, קיבלה ממש סבב אחרון מקופת החולים לתהליך הפריה, הגיעה אליי, ישבנו ועבדנו, ובאמת אחרי 7 שנים שניסיונות שהיא ניסתה, קיבלנו את הרעיון השני, ומכאן התחלתי לעבוד עם נשים נוספות.
זאת אומרת, אתה, מה שאתה אומר, שבעצם אתה יושב עם אישה, ואתה פשוט, אתה יושב עם אישה, אתה פשוט מתחיל לחקור משהו מתוך, משהו שמעכב אותה, ואתה בא ואתה אומר שמתוך השיטה שפיתחת, המשהו המעכב הזה הוא בעצם זה שמביא את הבחורה, אם אתה פותר את הבעיה, להיכנס להיריון.
בעצם כן, אנחנו מגייסים את כל החלקים, של הגוף והנפש ביחד לאותה מטרה, בעוד שמה שיוצר קודם, שיש איזשהו חלק, בדרך כלל רגשי, שיוצר אותנו.
בסדר, רצית להגיד משהו?
לא, לא, רציתי להגיד כל הכבוד, ומחזיק אצבעות לכל אישה באשר היא, כדי שעם ארז, ומחזק את ידיו על הנתינה והתרומה, אני אגיד שאין חכם כבעל ניסיון, והוא חלק איתנו. את ניסיונו ומחזק את ידיו.
אבל מה שאתה אומר, זה גם שאם הייתה מגיעה לארז בחורה בת 26, היה לו יותר קל מאשר בחורה בת 42.
שוב, כפי שאתה יודע,
כל דבר שגופות,
כל מקרה לגופו,
בכללי, כי אם אנחנו לוקחים...
בכללי, מה שארז אומר, וזה מאוד נכון, שבכל תהליך באשר הוא, יש 3 מרכיבים. את המרכיב הגופני, את המרכיב הרגשי, ואת המרכיב הזוגי.
בקיצור, ארז במרכיב, נכנס לתוך המרכיב הרגשי, שבעצם הוא חלק מהמעכב בתוך מערכת הזוגיה. טוב. כמו שהבטחתי...
או המעכב בתוך המרכיב ההתרבות, הפריוני.
הפריוני, כן. והנומרולוגיה נכנסת למשהו שאומרים שיש גם טיימינג. זאת אומרת, בוא נאמר שאם אנחנו משלבים את כל העניין, אפשר להיות צוות מנצח. זאת אומרת, אם הטיימינג מתאים להומונליות, לדוגמה, תמיד אני נותן דוגמה, שמרב מיכאלי, שלמעשה היא הייתה אנטי, הריון ואנטי ואנטי ואנטי.
ואנטי פונדקאות.
ואנטי פונדקאות והכל. הייתי איתה בערוץ 10 אז בזמנו, לפני 4 שנים, ואמרתי לה, תוך 4 שנים את אמורה להיות אמא, כי אצלה הטיימינג זה בדיוק בזמן הזה, להיות אם בהתחברות לאותו גבר שנמצא איתה, והוא צריך להיות גם אבא. ואז מה שקרה זה מהזרע שלו, עם ביצית או מה שלא יהיה, עם כל זה שאמרה לא יהיה, לא יהיה. זה אומר שכשיש טיימינג ושילוב כזה או שילוב כזה, בעצם כל השלושה מרכיבים האלה, מרכיב אחד, שלושת המרכיבים האלה, יכולים באמת להביא להצלחה, כאילו, ולא רק. נכון? אתה באת והוספת גיל, בדיקה, רגשי וטיימינג.
רק לציין, וארז יסכים איתי, שנכון להיום, בדור הצעיר, החדש, יש לא מעט בחורות, שבתחילת אמצע שנות ה-30 מקפיאות ביציות למען ההפריות העתידיות. ולא מעט בחורות עושות את זה נכון להיום.
אוקיי, הקלות הזו בעצם גם נותן, גורם להם לא למצוא זוגיות, כי כבר גם ככה יכולה להביא ילדים, נכון?
יש כל מיני מרכיבים כאלה ואחרים שהיום מעכבים.
יש לזה חלק. הידיעה שבסדר, אני יכולה להקפיא.
נכון להיום הסטטיסטיקה כבר שוב מראה שיש קצת ירידה בגיל הנישואין, יחסית מלפני נגיד 10 שנים.
זאת אומרת, יורדים, בדיוק, מה שאני בעצם תמיד אומר, שפתאום רואים שילידי 1990, או משהו כזה, מתחתנים בגיל 24. זה, עקבתי אחרי, יש לי חבר שיש לו גן אירועים. אז הוא התחיל להגיד לי כל הזמן, אז פתאום אני רואה 1990, 1980, התחתנו בגילאי 35 פלוס ומעלה, יותר קרייריסטים, וילידי 1990, פתאום מתחילים להתחתן בגיל 24, 26 כבר נישואין. אז יש בזה משהו.
אל תשכח שההורים שלהם הם הרבה יותר, הם דור אחר לגמרי, הם קיבלו משהו אחר.
כן, כן, דור משפיע על דור. אנחנו, בדרך דיברנו שאנחנו אחראים, לא? אבא ואמא.
כן, כן.
מדרדרים את הדור.
רגע, עכשיו תראו. שאלה עבור הבן שלי, אנחנו גם הבטחנו שנענה לשאלות. שאלה עבור הבן שלי, עידן, לגבי, קוראים לבן שלה עידן, לגבי זוגיות ומשפחה, תאריך לידה 11/3/2000. שימו לב, 2000. כאילו, הילד שלה בין 20 ו...
כמעט 3.
3, והאימא כבר שואלת על בדיוק אנחנו מדברים.
שבוע הבא הוא בין 23.
כאילו, אז... כי השאלה היא, האם האימא כל כך רוצה, האם את זאת שרוצה שהילד שלך יתחתן יותר מאשר הילד שלך? לפי מה שיוצא לי פה, הוא צריך קודם קריירה ואחר כך זוגיות, אז הייתי שמח בשבילו שהשאלה הזו לא תיצור איזשהו לחץ לגביו, כי אני חושב שזה לא הזמן, הוא עדיין מחובר לרחם אם, שזה מה שגם אומר, עצם השאלה שלך מראה עד כמה הילד שלך מחובר אלייך, כי אני בטוח שאם הוא היה, איך אומרים, רוצה לדעת, אז הוא היה שואל את השאלה. ויש פה עוד משהו שאני רוצה להתייחס אליו, עבור תאומים, איך יכול להיות שזוג תאומים שיש להם את אותו תאריך, יש להם תכונות שונות. אתה יודע לענות? הם נולדו באותו תאריך, כאילו יש להם אותו מרכיב מספרים.
אני קודם אתייחס לפנייה הקודמת, כן. לגבי עידן, כי שמו נוגע לליבי,
כן.
ואני אומר שזה לא שהוא אמור לחתוך את חבל הטבור, אלא אמו אמורה לשחרר את חבל הטבור.
זה מה שאמרתי.
ויש לי אליה הרבה שאלות, האם אף פעם הוא לא היה בזוגיות, מאיזה רקע הם באים, וכדי להבין מאיפה התהיות והשאלות שיש לה. לגבי התאומים, אז אני אומר שבשונה מהמספרים, במשפחה כל ילד תופס תפקיד אחר, משפחה היא כמו הצגה וכל אחד תופס תפקיד אחר, ומעבר למספרולוגיה והגנטיקה, יש גם מודל שכל אחד, יש את ה-nurture, איך שאנחנו גדלים ואיך אנחנו חווים את הדברים, וכל אחד מתייחס לדברים באופן אחר. וגם אם הם תאומים זהים, ההתנהלות וההתנהגות תהיה שונה באופן טבעי, כי זה לא copy-paste.
טוב, אז הנומרולוגיה יש לה הסבר כזה. שם פרטי זה תכונה נרכשת. חיבור ששם פרטי עם שם משפחה, זאת שאיפה, ואותיות אבי זה תכונות נרכשות פנימיות, ויצורים זה חיצוניות, אני לא אלמד אתכם, זה אומר שני ילדים ילודו עם אותם מספרים. אבי אומר, יש להם אותו בסיס של תכונה, אבל שנותנים להם שם, כבר פה מתחיל השינוי. זאת אומרת, אם למישהו קוראים שם מספר 3, ולילד השני שם מספר 4, אז ילד אחד ילך לכיוון יצירה, בתכונה נרכשת, והשני יהיה בכלל פרקטי וכו'. ולכן לאט לאט מתחילים לראות את ההבדל, וההבדל מתפרץ בין גיל 12-15, פתאום אתם רואים ילדים שונים. כמובן שאם השם משפחה זה 4, אז 4 פלוס 4 זה 8, והשני 3 פלוס 4 זה 7, זה כבר אנחנו רואים שיש שינוי. אז הנומרולוגיה באה ואומרת, שברגע שאתם נותנים לילדים שלכם שם פרטי, אתם מתחילים לשנות תכונות נרכשות, ופה אתם מתחילים לראות את השוני בין ילד לילד. לך יש מה להגיד? בתור אבא לילדים עם... לא, אין לך תאומים, אבל...
לא, הם בהפרש של 3 שנים, בדיוק, שונים לגמרי.
ברור, כן. למה? כי יש להם מספרים אחרים ושמות. אוקיי, תראה. ואז באה שאלה, ואם יש להם אותו תאריך, ובדיוק השם יוצא אותו שם, ואותו מספר, אז איפה השוני?
במספרים, okay. שוקי גבא יגיד, שיש עוד נושאים שאנחנו אמורים לקחת לתשומת ליבנו, לא. כדי שהמספר לא יצא copy-paste וכו'.
אז לא, אז יש הרבה תאומים שעושים את אותם בחירות. הרבה פעמים אתה יכול פתאום לראות שתי אחיות יולדות באותה תקופה, באותו זה, לאחת יש בעל נהג מסעית ולשנייה נהג מונית. זה הסיכוי הנמוך ביותר שההורים יקראו לילדה באותו שם. אוקיי? אז באה הנומרולוגיה ואומרת, יש לזה את ההכללה שדיברנו על זה ושוני וכו', אבל יש גם את היוצאים מן הכלל שעושים בדיוק בדיוק את אותם בחירות באותו זמן ואותה דרך.
ולכל כלל יש יוצא מן הכלל.
נכון, ויוצא מן הכלל, בנומרולוגיה נכנסת.
יפה.
טוב, תשמעו, אנחנו גם נשמח שתשאלו שאלות את דוקטור עידן מיליצ'ר, ואת התומך פריון ארז, אם יש לכם איזה שהם דברים שקשורים, אני חושב שיש בזה, איזשהו חיבור בין תומך פריון לסקסולוג, נכון?
לגמרי.
תחבר רגע, יש לך?
כשאנחנו עוברים תהליכי פריון כאלה ואחרים, זה משפיע על זוגיותנו, וזה משפיע על מיניותנו, באופן כזה או אחר. מאהבה וקרבה וחיבוק ונתינה והקרבה, ועד לצערנו אני מכיר גם פרידה. בוא נראה מה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות בתוך התהליך הזה, כדי, כמו שאני אומר, לא להירדם בשמירה. מה אנחנו יכולים לעשות? איש למען ראותו, מחוץ לסדינים ובתוך הסדינים, כי אנחנו יודעים שגם נשים וגם גברים, בעקבות תהליכי פריון, מפתחים הרבה חרדות ופגיעה בתפקוד המיני.
שאלה, יש זמן לירידה בחשק? כאילו, בהתחלה, הרי דיברנו בדרך, אז ארז אמר, בהתחלה היא רווקה ואני מחזר אחריה, ופתאום יש פתאום ירידה בפעילות המינית, או ברצון המיני, או במשיכה המינית, לא בעקבות זה שהיא בהיריון, ומקלקלת לו את המראה. משהו כזה רפואי, או בסטטיסטיקות שאתה עושה.
אז בוא אני אחדש גם לארז וגם לך, שעם כל הצער והכאב, אבל אני אשאל אתכם קודם כל, חידה, שאלת פתע.
יאללה.
הרי אנחנו מחלים איש לרעהו ולרעותו עד 120.
כן.
לפני 120 שנה, 123, ב-1900, מה הייתה תוחלת החיים הממוצעת בעולם?
תוחלת החיים 40, 40
okay.
משהו. 30 ומשהו.
מה, קצת יותר, 60.
טוב, 32.
אז אני בכיוון.
אני אלך לקראתך, שוקי, ואני אגיד שבעולם המערבי זה היה 47. זאת אומרת... אני אדבר בלשון זכר, אבל זה לשון זכר כלשון נקבה, שאם הכרתי את אשתי בגיל 20, בגיל 25 כבר הייתי בדיור מוגן. היום יש חתונת כסף, חתונת זהב.
כן, תוחלת חיים.
לבנות של ארז יהיה חתונת פלטינה.
יאללה.
ומזל.
כן.
לצערי, ואני אומר עם חיוך ואהבה לזוגתי, מצאו הכניסו מאות גברים ונשים ל-FMRI, Functional MRI, מכשיר MRI שבודק את השינויים הכימיים שקורים לנו במוח, ומצאו שגם אם אנחנו נמצאים עם הגבר הכי חתיך בעולם, הכי יפה בעולם, הכי רגיש בעולם, או האישה, שוב, זה לשון זכר כלשון נקבה, או האישה הכי חתיכה וזה וזה, והסקס הכי טוב של אי פעם, בממוצע, תוך 4 שנים, ללא כל קשר בהכרח להיריון ולידה ושינויים פיזיים כאלה ואחרים, בממוצע, השינויים הכימיים במוח מעבירים אותנו מתשוקה, למשיכה, לאהבה, לאחריות, ואז, או לפתיחת הזוגיות, או לשכנות.
פתיחת הזוגיות, ונכון להיום, זה נושא בפני עצמו.
הרבה מאוד זוגות חיים במערכת יחסים פתוחה, בהסכמה, מן הראוי להגיד שיותר נשים דוחפות לזה מגברים.
תראה.
נכון להיום.
כן, תראה.
פעם הגברים יותר דחפו לזה, נכון. האישה לא כל כך הסכימה.
עכשיו פתאום.
בסוף היא הסכימה, וכשהגבר ראה מה היא עושה, הלך קרה לה, קנה לה חגורת צניעות.
נכון.
היום יותר נשים דוחפות לזה.
רגע, אני יש לי שאלה.
וכו'.
תמיד אתה מדבר על השפעות סביבתיות וכל הדברים האלה. אתה חושב שבמשפחת בוזגלו, גבאי, אבוטבול, מול משפחת לייבוביץ', ואני לא עושה פה ספרדים שכנזים ברמה של אמסלי מקפוץ עליי עכשיו, ההשפעות החברתיות האלה עדיין משפיעות וזה לא יקרה?
אין מחקרים חד משמעיים שמדברים על זה.
כי שעשו את המחקרים, עשו את המחקרים, לקחו רק ספרדים, רק ש...
לא, לא, לא. המחקרים על השינויים הכימיים...
עשו בשוודיה?
עשו. באירופה?
לא, דיברתי על הפתוחים, על נשים שדוחפות לניסויים פתוחים.
בארץ גם וגם.
די.
אני לא מכיר שמשפחה די, אבל גם.
דנה אבוטבול אמרה לפרוספר, תקשיב, אני רציני.
לא, לא, שוקי, תקשיב, תראה איך פרויד היה חוגג עליך עכשיו.
ברור.
דנה אבוטבול.
אבוטבול.
בול בול. שמעת מה אתה מדבר? אתה מדבר עברית.
אני, כן.
גם דנה אבוטבול, גם דנה לייבוביץ'.
לא, חנינה שבילי.
וחנינה שבילי, וגם...
נראה לך? אני מניסיון שלי עם הלקוחות הבוחרים מודיע לך שאין סיכוי שהאישה תבוא לבן זוג שלה ותגיד לו בוא נעשה נישואים פתוחים.
ומכיוון
שאני או לבדואי.
מכיוון שאני לא מתווכח איתך, אז אני אגיד
בינינו ויכוח.
בוא תהיה זבוב אצלי ב...
גם אני עונה ככה.
בבית אבל... חולים טוב. או בכל מקום אחר, כדי מסכים. שתבין ש...
כן, אבל למה אני שואל את השאלה?
אתה בבלבול.
לא, למה אני שואל את השאלה? אם מחר אני הולך למגזר הבדואי, בסטטיסטיקה, זה יקרה?
זה יקרה אולי פחות, אין מחקרים, אני אחזק את דבריך, מהמקום שיש חשש. אבל את הרצון, הרצון קיים.
בסדר, זה משהו אחר. רצון קיים, זה משהו אחר. לגבי פרק ב', ענת, גרושה 6 שנים, בשנה וחצי האחרונים, אני עובדת עם ילדים בחינוך מיוחד. מה לא שומעים? לא שומעים. מה עכשיו לא שומעים? רגע, שיהיה מישהו שיגיד לי אם לא שומעים, כי מי כתבה לי את זה? יפה, אצלך לדעתי הכפתור למטה, אז אם לא שומעים, אז אני אשמח שתרשמו לנו... אם לא שומעים. אני גרושה 6 שנים, בשנה וחצי האחרונים אני עובדת עם ילדים בחינוך מיוחד, ילידת 7 בנובמבר 1974, אני מבין שאת רוצה לדעת מתי פרק ב'. מה שאני יכול להגיד כאן שהטיימינג הוא מאוד חשוב, אבל כמובן שנכון שגם, אני חושב שגם עידן וגם ארז יגידו, תלוי מה העדיפויות שלך, והאם עדיין את היית בקשר או לא בקשר, ויש כל מיני דברים. אני אוכל להתייחס, בגלל שזאת שאלה ספציפית, אני אוכל להתייחס לטיימינג. הטיימינג שלך כרגע הוא טיימינג של משוב, פידבק, שכנראה ב4 שנים האחרונות לא יכולת להיות במערכת זוגית, כי המערכת המשפחתית קצת השפיעה עלייך, זאת אומרת, עניינים הקשורים בילדים, בהתפתחות, בגדילה שלהם, שבעצם כאן רואים ש, איך אומרים, עשית את כל השינויים, ורק בשנה הבאה את מתחילה להתפנות לדרך חדשה, ואני מאחל לך בהצלחה, ופרק ב' זה גם בחירה, ולכן הטיימינג מתאים, וצאי לדרך, ויש לך מספיק נתונים נקביים ונשיים, כדי שתוכלי להיכנס למערכת זוגית. יש לך מה להוסיף?
אם תרשה לי, אני אלך עוד אחורה לגבי החשק והצורך המיני, ממה שארז אמר. יש תופעה בפסיכולוגיה שנקראת זונה מדונה. בעברית יותר מוסברת, כפי שארז אמר, אותה אישה שאני איתה ושאני נמשך אליה והיא קרובה לליבי וכו', כשהיא מביאה את ילדיי, היא המדונה, היא זו שאסור לטמא אותה, ללכלך אותה, ולכן אני עשוי להימשך לאישה אחרת שהיא תהיה שוב במרכאות הזונה. ככה זה הביטוי. שאיתה אני יכול לבטא את היצריות שלי ולטמא וללכלך אותה, אני אגיד שזה נכון וקיים גם לגבי נשים. שאם בעלי, שהוא אב ילדיי, אני אעשה משהו נורמטיבי ולא כל כך בא לי עליו, חוץ מהשינויים הכימיים, ומחוץ לבית אני יכולה סקס דרגס אנד רוק אנד רול. חשוב גם לדעת את זה, והכי חשוב, מתוך מה שנאמר פה, ממקום אנושי ורגיש, בואו לא נרדם בשמירה, וכן ננפנף מעל גחלי האהבה, במטבח ובמיטה.
ארז, אני רוצה לשאול אותך שאלה. דיברנו על נישואים פתוחים. דן דיבר על נישואים פתוחים, ואני דווקא לוקח מקרה קיצון. בחורה ובחור נמצאים 5 שנים בתוך מערכת זוגית, התעייפו, ארבע שנים עברו, ויש ירידה, כזה 4 שנים, והם מתחתנים, אבל בזמן התהליך הזה, יש להם חיים פתוחים. והיא מנסה להיכנס להיריון, והיא לא נכנסת להיריון. אתה כתומך פריון, האם יכול מאוד להיות שבעקבות זה, שיש לה קשר עם גבר אחר, כי זה נישואים פתוחים, ואז יש לה איזושהי ידית, שמדי פעם היא אומרת לבן זוג, אני הולכת לבלות איתו, אני עושה איתו לחול, אני 4 ימים ואני אחזור, האם כזה דבר יכול לגרום לה, בתוך תת המודע, לא לרצות להיקלט מבן זוגה, ודווקא להיקלט מהגבר השני?
אז כשאתה מספר את הסיפור היפותטי הזה, אני כמעט וחושב שאתה היית זבוב אצלי על הקיר.
לא, אני נתקלתי במקרים כאלה, אני פשוט
רוצה... זה מקרה, מקרה מאוד, מאוד דומה לזה שקרה.
כן. קלאסיקה.
וכאנלפיסט, אני אף פעם לא מביא תוכן שלי. אני עובד עם... עם נוסחאות מבנה ותשאול ותחקור והבנה של הצורך וזיקוק הצורך של 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 המונחה שלי ובתהליך דומה שהיה משהו כזה שבו ניסויים נפתחו וכולי המתאמנת החליטה תוך כדי המונחה החליטה תוך כדי התהליך לסגור בחזרה את הניסויים להתכנס פנימה לתוך ה התא המשפחתי הקטן, ורק אז הצליח.
זאת אומרת, זה הפריע. זה הפריע.
כנראה.
אמרת קלאסי. אמרת מקרה קלאסי, אמרת, לא?
מקרה קלאסי.
כן.
שוב, אני כבר משעמם, כי אני פותח תמיד
אתה
בכל...
אתה אף פעם לא משעמם. כל... 20 שנה אני מכיר אותך, ואתה לא משעמם.
כל מקרה לגופו, כן. בוא נלך עם זה עוד יותר, כן. אפרופו פריון וכו', עשו מחקר, בין בלגיה לאנגליה, מחקר גנטי, ללא כל קשר להפרעות פריון כאלה ואחרות, ולקחו בני זוג שחיים באושר, שהנה אישה בהיריון, והגבר הולך איתה לשקיפות עורפית ולמי שפיר, ונכנס איתה לחדר לידה.
וזה לא הילד שלה.
מה אחוז הגברים? זה הילד שלה, אבל לא שלו.
שלו.
גנטית.
כן. יש כזה דבר, כן.
כן, בואו תגידו לי אתם, כמה?
10%, 15%.
אני, משהו כזה.
כן, לא יכול
להיות. בין 17 ל-30%.
בואו, זה הולך וגדל עכשיו.
אוקיי, זה אומר, ובואו נלך.
מלחיץ, כן?
אם להיות זבוב בקליניקה של ארז, אז אומר שאם אני הזבוב וירשו לי להגיד, אז אני אגיד כל עוד אתם בתהליך כזה או אחר, כל עוד כל דבר מוסכם ומסוכם על שניכם, בואו בתהליך שאתם עוברים, תישארו בזוגיותכם ובמיניותכם.
כדי שלא יהיה משהו כזה.
בדיוק, כדי שהבטן תהיה שלכם.
הנומרולוגיה...
אחרי זה תבלו.
כן, הנומרולוגיה אומרת ומתחברת למשפט שאתה אז בזמנו אמרת, שהאישה מתאהבת דרך האוזן. אוקיי.
היא משמע אוזניים.
משמע אוזניים. גם משמע אוזניים, צליל האוזן והסיפור שהוא מספר. הצייד אומר לה, אני כך וכך ואני ואני ואני, אז היא פתאום מתאהבת. הנומרולוגיה אומרת כזה דבר. אם למשל, אישה יש, היא ילידת רביעי לרביעי ולא נקלטת. לא נקלטת, מה זה רביעי לרביעי? רביעי לרביעי זה אומר, איש צבא, לובש מדים, עורך דין או רואה חשבון. אז אם הוא יגיד לה שלום, אני עורך דין ואני רואה חשבון, אז תת המודע שלה יתאהב, ישלח מסר לכיוון הרחם, יגיד לה תפרי, הנה זה הגבר שלך. אבל הגבר שלה הוא עובד בסופר. הוא לא, ואז היא לא נקלטת, לא נקלטת, לא נקלטת. אז בוא נעשה מטאפורה כבשביל הצחוק, נגיד לו תלבש מדהים. בזמן שאתה עושה איתה אהבה, תלבש מדהים, תכף אני אתן לכם, אני עבדתי באיזושהי תקופה, מותר לי להגיד, כי הוא דיבר עליי, קוראים לו דוקטור, שכחתי בעצם, פתאום היה לי איזה בלקאוט, תכף אני אזכר.
זה הגיל, שוקי, זה
כן,
לא
זה
מספר.
כן, זה הגיל, בדיוק, עכשיו היה לי בראש, עבדתי איתו איזושהי תקופה, הייתה העובדת שלו, קראו לה מירב, שאת זה אני לא אשכח, איתי, איתי בהרחבה, ושיגעתי אותו. כן, אמרתי לו, אם היא תעבוד, תעשה אהבה בבית קרקע, היא תקלט, בום, נקלטה, וזה, ואז הוא כתב בעיתון מעריב, אני לא מאמין בדברים האלה, אני מאמין בשוקי גבאי, כי הוא הוכיח לי שדרך העין והאוזן, אישה נקלטת. אז זה אומר שאם והיה, ורשום לה את זה, והמאהב שלה, המאהב שלה הוא לובש מדים, ואז היא תקלט דווקא מהלובש מדים, ולא זה, כי הניסויים שלהם פתוחים. וזה החלק של, גם אם עכשיו תעזוב את הבחורצ'י כזה ותהיה עם בעלה, עדיין היא לא תיקלט. אז האם אתה נתקלת בסיטואציה שאתה יכול לחבר את מה שאני אומר? זאת אומרת, כאילו, פתאום ראית שלא נקלטת, לא נקלטת, לא נקלטת, נפרדים, נפרדים. אין להם שום בעיה. נפרדים, הוא הולך פתאום עם זו, היא הולכת פתאום עם זה, היא נקלטת חופשי והוא נקלט חופשי. אבל ההיא נתחברה לגבר שהאוזן אמר, אני לובש מדים, והוא התחבר לאישה שהיה רשום לו שהיא צריכה להיות קוסמטיקאית. כאילו, אני עכשיו מדבר על האוזניים והעיניים. פגשת?
אני לרוב עובד עם נשים.
ברור עם נשים, כמובן.
הכוונה היא רק עם נשים, לא עם זוג ממש.
מה?
ותותו לי לקרב את המיקרופון.
אתה מדבר איתו לבד? מה, אתה יכול לדבר איתו לבד ואני לא שומע?
תנועות ידיים, תנועות ידיים. התכוננו לסבב הפריה, עבדנו ביחד על איזשהו מצב שבו גם היה עניין פיזי, ועבדנו על ריפוי של הגוף, והתכוננו ממש לסבב הפריה, ולקראת הסבב, בן הזוג דווקא החליט שהוא רוצה להיפרד. והם נפרדו. ושאלתי אותה, מה את רוצה לעשות? אז היא אומרת לי, אתה יודע מה, בוא נשים רגע את ההפריה.
סליחה, עידן, תכנס לפייסבוק שלי, אני רוצה לראות משהו.
בוא נשים רגע את הפריון בצד.
בסדר.
נשים את הפריון בצד, בוא נעבוד על זוגיות. ועבדנו ביחד על מציאת זוגיות, וכל מה שעוצר אותה למצוא, וממצב מאוד לא אפקטיבי להגדרתה, היא עברה תוך כדי ממש לזוגיות מוצלחת, ומה שלא קרה לפני ב-IVF, קרה באופן טבעי, בן הזוג החדש, אני לא מכיר ולא יודע עליו, אבל קרה פשוט, למרות שהרופאים אמרו לה, עזבי, 3 שנים, חכי עכשיו עד שהגוף שלך יחלים מאיזשהו טראומה שהוא עבר לפני.
יפה. עידן, יש לך שאלה? ככה.
כן.
ליה שואלת ככה, מה קורה שאחד מבני הזוג פחות מיני מבן הזוג השני, ואין לו אותו חשק כמו לשני? אתה רוצה לשאול משהו פה שיגידו לך את הגיל או משהו? מה לשאול?
לא, אני אענה באופן כללי.
אוקיי.
ואני אגיד, אני מאמין, אלא אם כן, שוב, בכל זוגיות באשר היא, יש פער כזה או אחר בחשק, ברצון לתדירות, בחשק, ברצון מתי לקיים יחסים, בבוקר, בערב וכו'. וגם אם בני הזוג הם עם אותו חשק, אז זה לא שהוא ככה כל הזמן, הוא ככה גם, שהיום אני רוצה והיא לא רוצה, מחר היא רוצה ואני לא רוצה, לא בא לי וכו'. ולכן, מה שחשוב בתוך זוגיות באשר היא, זה לדעת כל אחד את הצרכים של השני, וללכת לקראתו, לקראתה. כמו שאני נותן תמיד דוגמה עם חיוך.
ליה, את שומעת? אני מקווה, כי תעשי לנו, אני שומעת. אני נותן דוגמה עם
חיוך, שזוגתי רוצה כל יום יחסי מין, ואני רוצה פעם בחודש יחסי
חלום
מין.
חלום של כל גבר. כל יום היא רוצה יחסי מין.
גם על זה אנחנו נדבר. כבר אני אתייחס.
חלום, לא, חכה.
אוקיי.
תתייחס לרק
לזה. זוגתי רוצה כל יום יחסי מין, ואני רוצה פעם בחודש. זה לא עושה את זוגתי נימפומנית ואותי אמיני. יש פערים, ושנינו על הספקטרום הנורמטיבי. ולכן נקיים 3 פעמים בשבוע יחסי מין, היא תלך לקראתי, אני אלך לקראתה, והיא גם תדע לא להגיד לי, לא, 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 אל תקיים איתי כי אם לא בא לך, כי אתה צריך. אלא היא תדע לקבל את זה שאני עושה למענה דברים מחוץ למיטה או בתוך המיטה כמו שהיא תעשה למעני. בוא לא נהיה הפולניות שביקשו מבעלה, הפולניה ביקשה מבעלה פרחים. עבר שבוע לא הביא, אמרה, תביא לי זר. עוד שבוע. לך לשוק, תביא ב10 שקלים. עוד שבוע, כלום. תביא לי פרח אחד. אחרי חודש הוא מביא לזר, מדהים. אז היא אומרת לו, לא, אני לא רוצה שתביא לי כי אני מבקשת. אני רוצה שזה יבוא מצלך מבפנים.
בוא נריב.
אין הבדל בין הפרחים לבין הסדינים. בוא נבין, כפי שפנית אלינו, את הפער שיש ביניכם, ואיפה כל אחד מכם הולך איש לקראת רעותו ורעותו לקראת איש בעשייה ובנתינה. ובעניין מה שאתה אמרת, שוקי, אם ארז ואתה גם תבוא, לא רק תהיה זבוב אצלו על הקיר, גם תהיה זבוב אצלי על הקיר, אתה תשמע אלפי נשים, לא עשרות ולא מאות, מתוסכלות, שהן לא מקבלות מבעלן את אשר הן רוצות וחושקות.
טוב, אז אני רוצה גם להגיד לכם, שכל פעם אתם אומרים זבוב על הקיר, אני 34 שנים
זבוב.
עם זבובים על הקיר שלי, מקבל ושומע.
לכן אמרתי לך פעם בשנה לעשות חיתוי כדי שלא יהיו זבובים.
בדיוק. אז אני פוגש את כל הדברים האלה, אני רק מרים לכם להנחתה, אני רוצה לענות למה, מאיה, אני על תקן מראיין היום, דווקא אני אוהב את זה. אז אם אני לא מרצה אתכם בזה שאני לא מיד עונה לכל מיני שאלות שאתם שואלים פה בנושא התאריך הלדה וכו', אז איתכם הסליחה, אני קצת נחמד לי הקטע של לראיין היום, בסדר? אז לא לכעוס. רציתי לשאול אותך שאלה. יש מישהו שאומר, אני בבוקר, האורגזמה שלי כזו קטנה. בערב אני מתפוצץ. האישה שלו, הפוך. הוא מנסה, מנסה, מנסה ולא מצליח. האם יש כזה דבר? האם זה כימי? האם זה רגשי? האם זה פנטזיונרי? האם זה הרגל של דווקא שבערב אצלו הוא בסיעים ובבוקר הוא ממש נמוך. קיים כזה דבר?
בוא לא ניכנס לסטיגמות מגדריות, אבל כמו שלנשים יש מחזור חודשי, לנו יש מחזור יומי, ובגדול רוב הגברים בבוקר הטסטוסטרון גבוה והעוצמות חזקות יותר, אבל שוב, כל מקרה לגופו. מתוך מה שאמרת, יש מקום וצורך לבדוק את הדברים לעומקם. האם זה משהו פיזיולוגי הורמונלי? האם זה משהו מתוך הרגל, שזה מה שהרגלתי את עצמי וזה הדפוס שאני רגיל אליו, ומה ניתן ואיך ניתן לעשות כדי שאני אחווה הנאה גם בבוקר וגם בלילה, ממקום שיש מה ואיך לעשות כדי לעבוד ולאבד את זה.
תראה, אני לא...
או לקבל את זה.
כן, אני אשמח שלא תזמינו יותר, שאני אהיה זבוב על הקיר, אני הולך לשאול אותך שאלה בגלל זה. אני זוכר, אני יודע, אני, שרובנו רוצים לעשות אהבה בערב. הרומנטיקה יותר, אחרי בילוי, וכל הזמן זה בערב ובערב ובערב, וכולם רגילים והרוב רגילים בערב, כי בבוקר אתה קם, כולך מלא לא יודע מה, כי אתה הולך לצוד, ואתה צריך עכשיו לפרנס. אין בזה משהו.
אז בוא תהיה לא זבוב על הקיר, אלא יתוש שמעופף בקליניקה.
עזוב מקרים. עזוב מקרים.
תן לחייך קצת.
תן לחייך.
התשובה היא חיובית, שוקי. וזה עקב נסיבות חיים. אם היינו עובדים בערב וכו' וכו', היה לנו יותר פנויים רגשית ופיזית ותחושתית וחשקתית בבוקר. נסיבות החיים מביאים אותנו שוב למקום הזה, שגם כשיש יותר מחשקים, יש יותר חשקים.
אז יש בזה משהו.
כן.
ילדים.
אז ליה...
ילדים.
ילדים.
ארז.
מה ילדים?
צר לי, אבל אתה רק בהתחלה.
קמים בבוקר, בשש בבוקר נכנסים למיטה, זה כבר קשה בבוקר.
חכה, חכה, זה רק ההתחלה, לאט לאט הם מתבגרים, וזה וזה.
אתה מחכה שהם ירדמו בערב.
ואז כשהם גדלים ועוזבים את הבית, אשתך תביא לך כלב רק שתצא.
אותה ליה...
כלב יש כבר.
יפה, נהדר.
אותה ליה ששאלה על מיניות, שהיא אומרת... מה קורה שאחד מבני הזוג פחות מיני מבין הזוג השני, ואין לו תוחשק מול השני, אז היא כותבת ככה, אני יותר ויותר שומעת נשים בגיל 30-45, שהגברים יותר עסוקים בקריירה ופחות במיניות.
א', היא מחזקת את מה שאמרתי לך מקודם. יחד עם זאת, אני אגיד לה שני דברים. נכון להיום, יותר ויותר נשים גם עוסקות בקריירה, אבל אם ניכנס לנושא גילאים ונעשה קצת זה, אז אנחנו, בשיא המיניות שלנו, מבחינה הורמונלית ויצרית, בשנות ה-20, ואתן, הנשים, בשיא המיניות וההורמונליות, בשנות ה-40. אלה הפערים, ולכן היא שומעת את זה מחברות שלה, אבל בוא נראה מה אנחנו כזוג יכולים לעשות, כדי שהקריירה לא תביא...
טוב, זה ברור. תהיה פחות, תעשה זה.
נכון.
רגע, תראה, היא פעילה.
מין, יחסי מין זה קודם כל יחסים. בו בתוך הריקוד הזוגי נביא גם דברים מיניים.
לעומת זאת, תראו, היא פעילה הבחורה. לעומת זאת, הגברים בפנסיה, גמלאים, יש להם יותר פעילות מינית מאשר הצעירים הם.
אבל היא ענתה על זה קודם, אם הם עסוקים בקריירה עכשיו, אני בטח שאתה בפנסיה.
לא, אבל...
יפה, ארז ענה, אחד, כרגע אנחנו לא זה.
מכיר את זה, כי הוא סיפר לי איזשהו משהו על הגיל.
ומן הראוי ומן הרצוי, להגיד לה שהיום בדיור מוגן, ואני מאחל לכולנו שנגיע לגיל, יש שם חגיגות סדום ועמורה, מכיוון שגברים, כפי שאמרת, בגיל הפנסיה, גם בגיל 80, שמגיעים לגיל הגבורות, גם נשים, אבל גברים היום, יכולים לקיים יחסי מין עד גיל 120, מסיבות
ארז,
של...
ארז, תהיה רגוע.
יש תרופות, גם לנשים וגם לגברים, ואני רק אגיד לה, שגם נשים בגיל הפנסיה, קו נטוי גיל המעבר, כ-20% מהן החשק המיני עולה, אצל נשים מבוגרות, מחקרית, סטטיסטית, 17%, כ-20%, ויש היום גם תרופות כאלה ואחרות, אם הן תרופות וגינליות או תרופות פרעוס מהפה, שמחזירות את החשק ואת הרצון למין לכל אם ובת עוד לפני כניסת השבת.
טוב, אז תראו, יש תלונות, אז אני קצת יענה לכם. אני, כאילו, שלא יהיה
רק... זהו, שאנחנו עוסקים במספרים ולא במספרים שלך.
לא, תשמע, אני קצת גרמתי לחבר'ה פה... כן, מירי...
צודקים, צודקות.
בסדר, אז כך. מירי שואלת, האם אני עוברת דירה בסוף החודש הזה? אני ילידת 22 באוקטובר 1982. פעם, כשהייתם הולכים לקורות בקפה ובקלפים, לא שעכשיו אני נגד, של פעם, של פעם, אז הם היו אומרות, אני רואה שבחודש אוגוסט יש לך נסיעות לחוץ לארץ. כי באוגוסט כולם נוסעים לחול. מה הרעיון במה שאני אומר? כשאת אומרת, האם אתה רואה שאני עובר את דירה, אז אני חייב להגיד לך משהו. לעבור דירה יש מספר פעולות. אחד, ללכת למתווך, לפרסם, לבקש את המחיר הריאלי, שאותם אנשים יבואו והכל, ומי שצריך לראות בסופו של דבר, זאת את, אם תעשי את כל הפעולות. אני, כנומרולוג, יכול להגיד לך, האם הטיימינג הוא טוב, ואז הסיכוי לעבור דירה, עם השתדלות שלך כמובן, עם בקשה למשהו ריאלי, הוא יקרה. אז לכן, אנחנו חייבים להיות באמת קצת יותר מודרניים, ופחות, אתם יודעים ככה שפעם. אז התשובה היא מאוד פשוטה. הטיימינג שאת נמצאת היום, הוא טיימינג של מעברי בית. זאת אומרת, מאוקטובר 2022 לאוקטובר 24, את בתוך טיימינג שמוביל אותך או דוחף אותך להתעסקות במבנה המגורים, שיכול להיות משיפוץ ועד מעבר. אם בתוך העיתוי הזה, תעשי את כל הפעולות ותבקשי את המחיר הריאלי, והמתווך שיהיה והפרסומים שיהיו, אז כן, כן, אני רואה שבתוך העיתוי שזה חלון הזדמנויות, את תעברי דירה. אם תשבי בבית ולא תעשי שום דבר, ברור שלא תעברי דירה. מאיה, אשמח לדעת לגבי, מאיה שקצת התלוננה, כן? אשמח לדעת לגבי זוגיות, שני לעשירי 1974. אז מאיה, אם לא תתני לנו קצת יותר אינפורמציה, אני בפרק ב', אני בפרק א', יש לי כך וכך, כי למה? כי לפי מה שאני רואה כאן, את היית אמורה להיות אימא לארבעה ילדים. אם את אימא לארבעה ילדים, אז יהיה לי קשה לומר לך, כן, רואים בוודאות פרק ב', ולמה? אם יש לך בתוך פוטנציאל הגורל שלך ארבעה ילדים, ואת הבאת שני ילדים, אז באופן טבעי, בגיל שלך ב-1974, תת המודע ישדר לגבר עם שני ילדים שישלים, ממש מתמטית, ישלים את הארבעה ילדים, והוא ייכנס לתוך המציאות שלך. אם תכניסי גבר עם שלושה ילדים, בסיכוי מאוד סביר שאחד הילדים לא יצליח להיכנס לתוך המציאות הזו. אם תביא לחייך גבר עם ילד, הוא ירצה עוד ילד, וגם את אולי תרצי, ופה אנחנו נכנסים לתוך התהליך שאמרנו, שהוא תהליך הגיל. כך שאני הייתי מכוון ושואל, אם יש לך שני ילדים במקום ארבעה, תשאלי את עצמך האם את רוצה להביא ילדים לעולם.
בגיל שלה היא כבר לא תוכל, כן, לא שאני מדכא אותה.
כן, כן, אבל בוא נאמר
אני חלש בחשבון, אבל היא כמעט 50.
אז לכן, אם את היית רושמת לי, יש לי כך וכך ילדים, אז הייתי אומר לך, תראי, הסיכוי הוא כזה וכזה. אז אם יש לך, בוא נאמר, בהיגיון, שני ילדים, אז זה גבר עם שני ילדים, ואם יש שלושה, אז כך וכך, כמו שאמרתי. אני רק רוצה לענות לעוד שאלה, גם שאלות שהנה ככה. אודליה, 26 לדצמבר 1982, אני אחרי טראומה מינית, ועם אפילפסיה, האם יש לי, או נראה אצלי בעתיד, אהבה, זוגיות, בריאה וילדים? לפני שאתה עונה, יש פה תאריך לידה, תשים לב, יש פה אלמנטים, גם אתה ארז, שמעת? יש פה אלמנטים של פריון, היא בלי ילדים. אז קודם כל, אני מתייחס, טראומה מינית, זה אתה תענה, נכון? טראומה מינית, גם אתה, ברגע שיש לך, נכון? שהטראומה המינית גורמת לה לא, נכון?
ואני, איזה שנה היא?
היא 1982, זה גיל 40. אני שם את זה רגע בצד, כי כמו שעשיתי עם מרב מיכאלי, אז אני מסתכל על הפוטנציאל. העניין הוא כזה, בתוך תאריך הלידה שלך, 26 בחודש, זה אומר, את זוגית ומשפחתית. במקביל לזה, את מאוד מאוד קרייריסטית. קרייריסטית זה אומרת, שאפתנית, הישגית, שרוצה יותר ויותר קריירות. אם הלכת אל עולם הקריירה, בעצם, מבחינת הבחירות שלך, לא בחרת את העולם הזוגי המשפחתי. החוויה הטראומטית היא לא קשורה לנומרולוגיה, תכף יענו לך על זה. רשום לך שני ילדים חובה. זאת אומרת, כשלאישה יש שתי ילדים חובה, עכשיו מה אני אמור להגיד? שאת בטוח תכנסי לרעיון, זה יכול להיות אימוץ, זה יכול להיות אחיינים, זה יכול להיות גבר עם שתיים שאת תקבלי אותו. אז קודם כל ברור לי להגיד לך, להיבדק, לראות שהכל בסדר. אם עשית הקפאת ביציות, אז הסיכוי הוא מאוד גבוה. ולכן, יש בתוך מערכת החיים שלך אלמנט לזוגיות והולדה. ככל שהגיל הולך ונעשה יותר ויותר, זה עם עולם הרפואה. הטיימינג שלך הוא טיימינג שהוא מאוד טוב להורמונליות, וכי זה הטיימינג. ואז אני אגיד, למה לחכות לזוגיות? בגיל הזה אני חושב שכדאי שתעשי ילדים, ואז יהיה קל יותר לגבר להיכנס לתוך מציאות החיים שלך. זאת אומרת, גבר שהוא נאמר עכשיו בגיל 40 ורוצה ילדים, משהו בתוך התת מודע שלו פחות יחפש כל דבר לגופו של עניין, אבל הוא ירצה אותה יותר צעירה. אז אם יהיו לך ילדים, והוא יבוא עם הילדים שלו, החיבור יהיה הרבה יותר קל, ולכן גם הגיל, וגם ההסבר הפחות או יותר שאני אומר, וגם אלמנט של אובר קריירה, כל הדברים האלה, אם את תוכלי, איך אומרים, לסדר אותם, יש בתוך החיים שלך אפשרות להולדה. עכשיו אני אשמח שאתה תתייחס, ואני אשמח שגם אתה תתייחס, אתה רוצה להתחיל? אוקיי, אז ארז, אתה שמעת,
אפילפסיה,
טראומה מינית.
אפילפסיה קודם כל היא יכולה להביא להיריון בסיכון, והיריון מסובך יותר וקשה יותר. וזה זה כנראה הסיבה שהיא העלתה את זה על הכתב.
גם הטיפול התרופתי בזה.
כן.
אודליה, התשובה אלייך. ותודה שאת לא בעילום שם ואת נחשפת. כן.
ומבחינת הטראומה המינית, זה כמובן דבר שבמידה וגם בנושא הזוגיות וגם מבחינת הריון טבעי, אם זה יתאפשר מבחינה רפואית, זה משהו שכדאי לעבוד עליו, לפרק אותו ולמצוא איך הוא לא הופך להיות הכותרת. כי אני, הכותרת שנתנה לעצמה זה אני אודליה, בת כך וכך, עברתי טראומה ויש לי אפילפסיה. אלה הכותרות שהיא שמה על עצמה.
שיכולים ומאוד לעצור את
בדיוק. וברגע שבן אדם שם על עצמו את הכותרות האלה, זה מראה מה קורה בתוך העולם הפנימי שלו. כשמפרקים את זה, אז אפשר להתקדם. היה לי דוגמה שבחור שהוא היה 1.70 מטר וקצת, וקרא לעצמו גבר נמוך. ואחד הדברים שהיה כדאי להתחיל לעבוד כדי שהוא יוכל בכלל להתקדם בעולם הזוגיות, היה לפרק את ההגדרה העצמית שלו, של גבר נמוך. תתחיל להיות גבר, אתה לא גבר
דימוי עצמי נמוך.
זה לא כותרת.
בלי כותרות, אתה אומר.
ואז ברגע שאתה מפרק את הטייטל הזה, זה פותח אפשרויות גדולות.
זאת אומרת שאתה נכנס לתוך מערכת זוגית, אתה מחפש את הכותרות. כאילו, האם יש איזושהי כותרת שמעכבת?
בדיוק.
בין היתר. איזה יופי. אני כבר נותן לך, כי אנחנו צריכים לסיים, אז אתה תסיים, אבל יש לי רק דבר אחד להגיד, לפעם הבאה, תבדוק, האם כלבים הם מציאות מדומה לכניסה להיריון. כי יש הרבה נשים, שאם יש לה במזל שני ילדים, ויש לה שני כלבים, והיא קוראת לכלב, בואי לאמא, מי בא לאמא, אז האוזן שומעת עם האמא, והרחם לא רוצה להיקלט. תבדוק אותי. כן, עידן.
רק אני אגיד לאודליה.
זה הכותרת. בואי לאמא.
אגיד לאודליה שצר לי על החוויה שהיא עברה. אני לא יודע מתי היא עברה אותה, וכמו שארז אמר, זה היה הדבר הראשון בכותרת שהיא שמה, ולכן באופן לא מודע, זה עדיין כנראה מנהל אותה, ויהיה נכון שהיא תטפל, ואני אלך ואומר עוד יותר, לא תמיד זה נכון מה שאני אגיד, אבל גם אם אני הגבר והמטפל הכי רגיש והכי מקצועי, יהיה נכון שהיא תישב מול אישה, כדי להרגיש יותר בטוחה ופתוחה, כדי לפתור את טראומתה.
יפה. כאילו אם אתה עמוד מול גבר, זה פתאום הכניס אותה.
זה יכול להיות מה שנקרא טרנספרנס בעייתי, כן. אל מול הגבר, ולכן חשוב לטפל בזה, כדי שהיא בראש ובראשונה תחבק את עצמה, ואז היא תוכל לחבק את זה שמולה.
יש פה משהו מעניין, היא ענתה לנו, והיא אמרה ככה, האפילפסיה לא מאפשרת לי ללכת לאזור העבודה. ואז באה נומרולוגיה ואומרת ככה, אם את נמצאת בעיתוי שאת צריכה להביא ילדים, אוקיי? ואת מאוד מאוד קריסטית, תת המודע שלך מייצר התקפי אפילפסיה, כדי להושיב אותך יותר בבית לטובת הריון. זאת אומרת, זה מין טריגר של תת מודע, שמייצר את ההתקף יותר ויותר, כדי שתהיי בבית, אז אולי אם לא תהיי קריסטית בשלב זה, ותהיי יותר בבית, אולי תת המודע שלך יקטין את האלמנט האפילפסיות. אפשר לחשוב ככה, נכון?
אפשר. פסיכולוגיה תגיד שגם ככל שהיא משקיעה בעבודה, אז באופן פסיכולוגי, תת מודע מביא ללחץ מתח וחרדה, שמביא בום. לאפילפסיה.
בום, שבי בבית.
כן.
כותרת.
כן.
טוב, אז תראו, קודם כל, תענוג לראות איך אתם כותבים לנו, ואתם נשארים, ואתם פה, ואנחנו נשמח שאתם תשתפו אותנו. אלי היה מאוד מרתק. תודה לך, דוקטור עידן מיליצ'ר. אנחנו נמשיך, זה התוכנית זה. ארז, אתה רוצה להגיד משהו ככה? אתה מטפל, סיים כזה, ואנחנו נסיים. כאילו, קח לך את הזה, תסביר. אתה יודע, יש לאנשים שמקשיבים לך.
אז אני אספר, הקליניקה שלי, למה היא פתוחה בעצם, נשים שנמצאים בתהליכי כניסה להיריון, בדרך כלל נשים בהפריה, שנמצאות במצב שבו הן עוברות סבב ועוד סבב ועוד סבב.
אחרי כישלונות, אתה מזמין אותה.
אפשר גם לפני, כמובן, מי שרוצה לחסוך לעצמה את הסבל. כן. וזה פשוט מרתק לראות את התהליך שעוברים. אני, בכל פעם שאני מקבל הודעה על בטח חיובית,
אז יש חיוך.
אז אני מרגיש את החווה, את החוויה של השמחה שאני חוויתי בפעם הראשונה שקיבלתי בטח חיובית.
בקיצור, ארז רובין, שבפייסבוק אתה גם מופיע באנגלית או בעברית?
באנגלית.
באנגלית. ארז רובין, תעשו.
אני רוצה רק לסיים, אם מותר, בלחזק את ארז. כן. להמליץ עליו בחום, כאין חכם כבעל ניסיון, כמו שאמרתי, ולהגיד תודה שהוא הגיע, ולאחל לכולנו, חוץ מחג שמח, הריון פורח.
תודה. עד כאן. רגע, יש פה משהו, עוד משהו ממש דקה, התאמר. תמיד רציתי שלושה ילדים. יש לי שני ילדים, בנים, וכלב מעורב גדול. ואני באמת אומרת לו, בוא לי אמא. ממש נכון. אז קיבלנו חיזור. יפה. אוקיי, אז תחשבו על זה, זה מאוד מעניין. תודה רבה לכם. אנחנו נהננו מכל רגע, ואנחנו נשמח שתשתפו את הפודקאסט הזה, וכמובן גם אתם יודעים, יש לכם, אני אענה לכם, יש עידן, אם אתה יכול להיכנס, יש שם שאלות בשבילך, אני חושב, אז אתה יכול להיכנס דרכך. וגם אם אתה תראה, אם יש שאלות, אז תיכנסו, ואני בדרך כלל הולך, מסתכל ועונה. משתדל לענות לכם, גם אם לא רצינו אתכם היום. אז תודה רבה גם לאיתמר, שבלעדיו שום דבר פה לא יעבור, וחג שמח לכולם, וביי ולהתראות.